טוב, שלום, צהריים טובים, אנחנו ממשיכים במסענו בעקבות, בסדר? אוקיי. במסענו בעקבות, נקרא לזה החוץ הלכתי, כן, אנחנו ככה מסתובבים באזור החוץ הלכתי, האם יש בכלל דבר כזה וכו'. בשבוע שעבר ליבנו טיפה את משפט המלך. משפט המלך כסוג של אלטרנטיבה, כסוג של הכרה של התורה במגבלותיה, כסוג של לא יעלה על הדעת שהתורה מכירה במשהו שהוא לא תורני, כן, התלבטנו בזה בשבוע שעבר. ואנחנו מתקרבים אל העבירה לשמה, אני רוצה קודם להתעסק בנקודה אחת שנקראת, קראתי לה פה, העלמת עין. מה זה העלמת עין? מה זה העלמת עין?
אתה יודע, אבל אתה עושה עם
את
שאתה לא יודע.
יכול להיות דבר כזה? שההלכה תגיד להעלים עין?
כן,
אבל
יש דברים
דומים. אבל אם זה החוק, אם זאת ההלכה, אם זה דבר השם, אז כאילו.
תלוי אם זה, כאילו יש מותר שוגגים בנים בזידים, או ההלכה והמורים כן.
ההלכה והמורים כן זה שונה. מותר שוגגים זה סוג של העלמת עין, נכון? זה להגיד, שמע, אני יודע שזה לא בסדר, אני מעדיף שאני לא אגיד.
זה עדיין לא משהו יודע, כי זה עדיין שיקולים של רווח.
נכון, נכון.
למדת עם ארטקור.
נכון, נכון. כותב הרמב״ם, יש שם שאלה לגבי קידושין, לא חשוב. התשובה, אם יקדשנה מישהו בפני שניים, תופסים הקידושין, ויכתוב לאחר כך כתובה בבית הדין, ותנסה בבית הדין. לא חשוב בכלל מה השאלה, בסדר? וראוי להקל באלה העניינים, ושיעמיד הדיין פני מתעלם מהם בגלוי. לפי שהדקדוק בזה העניין הקל, מבין לעניינים חמורים מאוד. כלומר, אומר הרמב״ם, לפעמים עדיף לשחק אותה שלא ראית. מדהים, לא? לא, לא יודע, הקידושין לא ראיתי, לא יודע, לא שמתי לב, לא, לא ראיתי. בצורה הכי חריפה, הדברים מופיעים בתשובה של הרשב"א, שהיא תשובה מדהימה, 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 של איך להיות רב. וזה מה שישבתי לחכם רבי יעקב בן הכשף, בעל ישיבה בתוליטולה, על הנהגת המדינה הזו ואיסור העוברים. דע, כי לשון רכה תשבור גרם, ולעולם כל מישר ומישר ופנה דרך לפני העם, להסיר המכשלה את העם, צריך להעלות מן הקלה אל החמורה. קודם כל דבר בלשון רכה. דבר שני, לסלול את הדרך להתקדם, שלב שלב. ואין נוטלים כל החבילה ביחד. גם כן משפט חשוב. כלומר, נכנסת להיות רב באיזה מקום, לא צריך לפתור את כל הבעיות מחר. זה לכאורה מה זאת אומרת? ברור שכן. לא. ואחר כוונת הלב הדברים אמורים. כבר ידעת מה שאמרו בנזיר, נלמד את זה עוד מעט, גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה, וכבר הראו לנו מועצות ודעת במי שהזכירו פרקם עד עבודה זרה, גבי של בית רבי, שהיה מקריב לבית קיסר שור פיתם ביום עידם. חיסר ארבעה רביבון שלא היו מקריבים אותו יום אלא למחר, חיסר ארבעה רביבון שלא מקריבים אותו כל עיקר. ואמרו, רבי למעקר מילתא בי, ואקרא אותה פורטה פורטה. כלומר, רבי בסיפור הזה רצה בעצם לעקור את זה, אבל הוא לא אמר בהתחלה, בואו לא מקריב. אלא כל פעם הורידו קצת, הורידו קצת, עד שנגמר, אז הפסיקו. יש כאילו איזושהי קריאה שאומרת, כן, יש אמנון יצחק פעם אמר, אחת מהופעות שלו, נגד אותם אנשים שאומרים, שאם אדם עובר הרבה עבירות, אז שנה, חודש הבא הוא יוריד קצת. כבר מה זה הדבר הזה? נגיד אדם היה גונב 900 פעמים בחודש. אז מה יגידו לו בית משפט, בוא, חודש הבא תגנוב 800, חודש אחר כך 750, איזה מין דבר זה? אתה לא בסדר, אז תפסיק. אומר הרש בהפוך. לאט לאט. שלב שלב. צעד צעד. אחר כוונת הלב הדברים אמורים. הנה זאת שמענו, ואתה דע לך עוד. עוד תובנה מדהימה. כי אי אפשר לנהוג בכל האנשים במידה אחת. עכשיו, לכאורה מה? הלכה. הלכה? לא? לא יודע. מה מברכים על מלוח? מזונות. מה מברכים על מלוח? מזונות. כל אחד ישאל אותי מה אני אגיד לכם אותה תשובה, נכון? האם, אז מה זאת אומרת אי אפשר לנהוג בכל אנשים במידה אחת? רב דוד אמר לי, שהוא שמע את רב שלמה זלמן, פעמים רבות עונה באותה שאלה לאדם אחד מצווה ולאדם אחריו אסור. רב דוד פוקס. אפילו נכנס לספר. כך הוא אמר. הוא אמר, הוא אמר לאדם אחד, לך זה מצווה, ואז בא אליו, ויש אומר לו, לך זה אסור. וזכור נא עניין דוד אדוננו מלכנו, אשר נהג להעלים עינו מיואב ושימי, ואף על פי שהיו בני מוות. והטענה שאמר, כי היום ידעתי שאני מלך על ישראל, כי לכל, כי לכל, זמן מזומן. והעלמת עין מן העובר, לעתים מצווה. והכל לפי צורך השעה. וחכם מעלים עין לעתים בקלות. כלומר, אומר הרשב"א, בכל המסה שראינו עד עכשיו, אומר לרשב"א, אתה ניגש להיות רב, מה? מה הוא אומר? איפוק, שמטרתו מה? הוא לא אומר איפוק כי אתה לא אמור להגיד להם מה לעשות. הוא ברור לו לגמרי לאן הוא הולך, נכון? התפקיד הוא להביא את האנשים לעקור את כל החבילה כולה. אלא מה? אלא מה? מה זה? לאט לאט למה? כלומר, ישנם מצבים שבהם כשאתה מתנגש עם מישהו, כשאתה מאיר למישהו, כשאתה הולך לכל החבילה כולה, אז הוא אומר לך, הלאה, הלאה. לא עובד. אתה רוצה להתקדם? צריך תראה מהקלט. וכאן יש פתח, עכשיו זה לא ממש חוץ הלכתי, אבל יש כאן איזשהו פתח מינורי להגיד, תקשיב, ההלכה עצמה, לפחות יש מי בפוסקים, אני חושב שזה ההלכה באופן עקרוני כמדיניות, אומרת לפעמים, מוטב יושוגגין ועלי ומוזידין, מוטב עבור עבירה קלה ועלי עבור עבירה חמורה, עבירה לשמה, במובן של, נותן לגיטימציה למשהו שהוא לא בסדר, כי בסופו של דבר הוא יביא אותנו אל משהו כן בסדר. אבל יש כאן איזשהו מודל שהוא מודל שלא עומד עם הסרגל של מידת הדין ואומר, ככה, זה מה שצריך לעשות, כל הזמן כן אומר את האמת, צורך העניין או את ההלכה ואת החוק, אלא מכיר בזה שיש קיום לדברים חוץ הלכתיים, ומכיר בזה שהם לא בסדר, ומכיר בזה שהדרך להביא אותם היא לא תמיד בלהגיד את זה שהם לא בסדר. זה איזשהו פרק, אפשר לדבר עליו הרבה, אבל נתחום אותו כאן, כי אני רוצה לעסוק בנושא אחר. הערות, שאלות, משהו? חסות.
משהו זמן הרב אני יותר חבר אפילו, אבל השאלה שלא אני מדבר על משהו תועלת בצווח הארוך.
גם הרמב״ם.
הרמב״ם, כאילו, מבין עניינים חמורים מאוד.
לתועלת בטווח הקצר, אבל שיקול של... הרמב״ם לא אומר, שמע, אין מה לעשות, פלורליזם, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אבל תשמע, אם אתה תקפיד פה, אתה תשלם על זה מחיר יותר כבד.
איזה מנהל אותו מה שאתה תשלם
מחיר? הוא ישלם יותר מחיר. יעבור. כן, הוא אומר, תלים ממנו עין, כי אחרת הוא יעבור יסורים יותר חמורים.
לא בגלל שיכור בגלל זה,
לא
בגלל שהוא יהיה פחות
דתי
בגלל
זה. לא, יכול להיות שכן, למה לא?
כן. אה,
גם התחורה? או יעבור יסורי כבד, לא חשוב. אחת היא לי, אם יהיה איזה מחיר מבחינתו כבד יותר, גם אם האיסור שהוא יעבור אחר כך יהיה כבד, ועדיף שהוא לא יהיה נשוי. אז עזוב, תתעלים מהם ממה שראית עכשיו, עזוב, עדיף לא ראית.
לפעמים זה אומר כאילו, אבל שאם לא פסקתי את זה, אם התייחסתי לזה
בהלכה,
אז זה לא קורה כאילו.
אני בין מה שאתה אומר? אני חושב שההנחה היא שזה קורה. כלומר, שההתרחשויות האלו הן כל הזמן מתרחשויות. עכשיו השאלה של התגובה שלך, הרבה פעמים עלולה ליצור את זה כסוג של איסור. לא לפעמים את זה, כן. זה נכון. יש איזה היבט מסוים שהעלמת עין עלולה להיתפס במידה לא מבוטלת, יש לי עוד. העלמת עין עלולה להיתפס לעתים במידה לא מבוטלת של צדק כסוג של הסכמה מכללה. כאילו ראית, היית שם, ראית, לא אמרת כלום, אז אתה כאילו, אתה מצדיק את זה, אתה נותן לזה לגיטימציה.
זה כאילו בגדול, זה כאילו חלק מהעלמת עין.
כן, זה חלק אבל
מהבעיה. אני רואה אבל בסדר.
כן, אבל אני רואה שאתה רואה ואתה לא אומר כלום, אז אני לומד מזה, אבל יש לזה מחיר, שאתה, שאולי אתה מסכים עם זה. והתשובה היא, אין פה תשובה, כן, אבל זה סוג של חוכמת חיים, לדעת מתי אתה מאיר, מתי אתה לא מאיר, על מה אתה נאבק, על מה אתה לא נאבק. אני אשאל בשפה רבי נחמנית, האם אדם יכול להעלים עין מעצמו? בסדר? זה גם שאלה מעניינת. אדם כאילו אומר על עצמו, אני כרגע נמצא במצב שבו אם אני נלחם בעצמי בכל הקופה כרגע, בכל החזיתות, אני... מאבד את כל החבילה. אני אפרגן לעצמי קצת כרגע, אשחרר לעצמי את החבל, לא יהיה קשה עם עצמי. אפשר לעשות את זה? מה אתם אומרים? יצא לכם להתמודד עם השאלה?
בטוח עושים את זה, השאלה.
שלא הם עושים את זה ומרגישים רגשות
השם. אנחנו
מתחילה, כאילו. פעם דיברתי פה עם איזה תלמיד, אז אמרתי לו איזה משהו, אז אמר לי, כן, אבל זה ויתור עצמי. אמרתי לו, אוקיי. למה זה כל כך חמור? ויתור עצמי. כאילו, לפעמים אני מוותר, לאחרים אני מוכן לוותר לפעמים, לעצמי לא. למה אני לא יכול לוותר לעצמי קצת? העלמת עין מן העובר, לעתים מצווה, לפעמים אני מצווה לוותר לעצמי. לא? שמע טוב.
כן.
אמיתי, לא טוב בקטע של הרך, כאילו. לא, אתה לא מתכוון טוב במובן של מפנק.
סבבה.
כאילו, זה נשמע כיוון שהוא לפעמים נכון, אני צריך לדעת.
כן, אז זה סמן. אם כלפי חברו, אז למה?
כן, נכון.
כל
נכון.
כמוך?
נכון. לא יודע, אני מעלה את זה כשאלה. אז מה זה אומר? אנחנו מגיעים יד לעבירה לשמה, ממקום לא חזק שלה, ממקום חלש שלה. אבל מה זה אומר? זה אומר לפעמים, אני נמצא בפני סיטואציה של... סיטואציה מורכבת. אני יודע שאם אני עכשיו אתמודד עם עצמי, ולחם בעצמי ונסה להפוך את כל הקערה, אני אשאל המחירים כבדים מדי. ואני מעדיף כרגע להרפות מזה ולטפל בזה אחר כך. עכשיו מה, אני נותן עצמי לגיטימציה לעשות משהו לא בסדר? יכול להיות שההלכה אומרת לי דבר כזה? יכול להיות שהרשב"א אמר לי דבר כזה?
הרשב"א לא.
הרשב"א לא אמר לי דבר כזה.
לא, ברצינות אני אומר.
אתה לא חושב. אבל מה ההבדל? יש סיפור חסידי, עברתי שיעור בגמרא לפני איזה שבוע או שבועיים, שיעור בדרך כלל מתחיל בתשע ורבע, בקיבוץ. והגעתי בתשע ועשרים, כשרציתי לצאת, אז הבנות בחו וזה, נשארתי. אז אמרתי להם, תשמעו, קראתי לצאת, ותכנתי להגיע בזמן. ואז בדרך שמעתי שתי ילדות קטנות בוכות, שלא היה אף אחד איתם בבית, לא אבא ולא אמא. אז ישר נכנסתי וניסיתי להרגיע אותם, הרגעתי אותם ואז באתי. נשמע בסדר, נכון?
כן.
אוקיי, זה הבנות שלי. וזה, כאילו, אם זה הבנות שלך, לצורך העניין, זה לא בסדר, כאילו. למה לא? זה לא טוב. לא, אני יודע, לא רציתי להיכנס לשם, אבל נכנסתי. טוב, אני רוצה לספר לכם סיפור, הוא אחד הסיפורים האהובים עליי, ממש ממש. מה זה? וזה בחינת עבירה לשמה, שאנחנו לא לומדים תורה, מספרים סיפור ילדים, אבל זה לשם שמיים. אני אספר, אני אראה לכם הכל, הספר הזה נקרא אריה הספרייה. מישהו מכיר?
כן,
אנתרופוסופיה. כן?
אני לא.
לא אנתרופוסופיה.
מי?
מישל קנוצן. אנתרופוסופיה. יום אחד נכנס אריה לספרייה. הוא עבר ליד אל פקע השאלה, ונעלם בין כונניות הספרים. מרנקדי רץ במסדרון אל המשרד של גברת, של הספרנית הראשית. גברת דפני, הוא צעק. אסור לרוץ, אמרה גברת דפני בלי להרים את העיניים. אבל יש אריה, אמר מרנקדי, בספרייה. האם הוא עובר על אחד מהכללים? שאלה גברת דפני. היא הקפידה מאוד על כללי ההתנהגות. לא, אמר מרנקדי, לא ממש. אז תניח לו. האריה שוטט לו בספרייה. הוא ריחח את כרטיסיות הספרים, הוא חיכך את ראשו באוסף הספרים החדשים. אחר כך הוא הגיע אל פינת הסיפורים והלך לישון. אף אחד לא ידע מה לעשות. לא היו כללים בנוגע לאריות בספרייה. כעבור זמן קצר הגיע שעת הסיפור. לא היו כללים גם בנוגע לאריות בשעת סיפור. מספר את הסיפורים נראתה קצת מפוחדת, אבל היא קראה את שם הספר הראשון בקול רם וצלול, אריה הרים את הראש. מספר את הסיפורים המשיכה לקרוא. האריה נשאר גם לסיפור הבא, וגם לסיפור שאחריו. הוא חיכה לעוד סיפור, אבל הילדים התחילו ללכת משם. שעת הסיפור נגמרה, אמרה לו ילדה קטנה. האריה הסתכל על הילדים. הוא הסתכל על מספר את הסיפורים. הוא הסתכל על הספרים הסגורים, ואז הוא שאג בקול רע מאוד. גברת דפני יצא מיד מהמשרד שלה. מי מרעיש כאן? היא דרשה לדעת. זה האריה, אמר מרנקדי. גברת דפני צעדה אל האריה. אם אתה לא יכול להיות בשקט, אז תצטרך לעזוב, היא אמרה בקול תקיף. אלה הכללים. האריה המשיך לשאוג, הוא נשמע עצוב. הילדה הקטנה משכה בשמלה של גברת דפני. אם הוא יבטיח להיות בשקט, הוא יוכל לבוא לשעת סיפור מחר? האריה הפסיק לשאוג, הוא הסתכל על גברת דפני. גברת דפני הסתכלה עליו, אחר כך היא אמרה, כן. לאריה שקט ונחמד, מותר בהחלט לבוא לשעת סיפור. יופי, קראו הילדים. למחרת האריה חזר. באת מוקדם, אמרה גברת דפני, שהציפור מתחילה רק בשלוש. האריה לא זז. בסדר גמור, אמרה גברת דפני. אם ככה, אז אתה יכול לעשות משהו מועיל. שלחה אותו לנקות אבק מהאנציקלופדיות עד שעת הסיפור. למחרת, האריה הגיע שוב מוקדם. הפעם גברת דפני ביקשה ממנו ללקק את המעטפות למכתבי התזכורת למי שלא החזירו ספרים בזמן. כעבור זמן קצר, התחיל האריה לעשות דברים בלי שהתבקש. הוא ניקה אבק מהאנציקלופדיות, הוא ליקק את המעטפות, הוא נתן לילדים קטנים לטפס על הגב שלו כדי שיוכלו להגיע לספרים של המדפים הגבוהים, אחר כך הוא התקרבב לפינת הסיפורים וחיכה שתתחיל שעת הסיפור. בהתחלה, אנשים בספרייה חששו מהאריה. אבל כעבור זמן קצר הם התרגלו אליו. האמת היא שהוא השתלב טוב מאוד בספרייה. כפותיו הגדולות פסעו בשקט על הרצפה, הוא שימש משענת נוחה לילדים בשעת סיפור, והוא כבר לא שאג אף פעם בספרייה. איזה אריה מועיל, אמרו האנשים. הם טפחו על ראשו הרך כשהוא עבר לידם, איך יכולנו להסתדר בלעדיו? מרנק די כעס כששמע את זה. הם הסתדרו מצוין לפני כן, לא היה צורך בשום אריה. אריות, הוא חשב, לא יכולים להבין מה הם כללים. מקומם, לא בספרייה. יום אחד, אחרי שהאריה ניקה את האבק מכל האנציקלופדיות וליקק את כל המעטפות ועזר לכל הילדים הקטנים, הוא הלך במסדרון אל המשרד של גברת דפני כדי לראות מה עוד אפשר לעשות. עדיין היה זמן עד שעת סיפור. שלום אריה, אמרה גברת דפני, יש עוד משהו שאתה יכול לעשות בשבילי? בוא תיקח ספר לדלפק ההשאלה, אני רק אוריד אותו מהמדף. גברת דפני עלתה על שרפרף, אבל היא לא הצליחה להגיע לספר. גברת דפני עמדה לה בעונות, היא הושיטה יד, ומתחה את האצבעות, הנה, כמעט, היא אמרה. אחר כך היא התמתחה קצת יותר מדי. היי, אמרה גברת דפני, בקול שקט. היא לא קמה. מרנקדי, היא קרה כעבור דקה. מרנקדי! אבל מרנקדי היה בדלפק ההשאלה. הוא לא היה יכול לשמוע אותה. אריה! אמרה גברת דפני, לך ותקרא בבקשה למרנקדי. האריה רץ במסדרון. אסור לרוץ! קרא אחריו גברת דפני. האריה הניח את כפותיו הגדולות על דלפק ההשאלה. והסתכל על מרנקדי. לך מפה אריה, אמר מרנקדי. אני עסוק. אריה הילל. הוא הצביע באפו אל המסדרון בכיוון המשרד של גברת דפני. מרנקדי התעלם ממנו. לבסוף עשה אריה את הדבר היחיד שהיה יכול לעשות עכשיו. הוא הסתכל על מרנקדי ישר בעיניים. אחר כך הוא פער פה גדול מאוד, והוא שאג את השאגה הכי אדירה ששאג בכל ימי חייו. אתם יכולים יותר, אתם יכולים יותר. מרנקדי התנשף, אתה לא שומר על השקט? הוא אמר לאריה, אתה לא שומר על הכללים? מרנקדי צעד במסדרון במהירות הכי גדולה שהיה יכול, כמובן לא רץ. האריה הלך אחריו, הוא הרי הפר את הכללים. הוא ידע מה פירוש הדבר, הוא הרכין את ראשו, ופסע לעבר הדלת. מרנקדי לא שם לב. גברת דפני, הוא קרא בשעה שצעד. גברת דפני, האריה לא שמר על הכללים! האריה לא שמר על הכללים! הוא התפרץ למשרד של גברת דפני. היא לא ישבה על הכיסא שלה. גברת דפני? הוא שאל. לפעמים, אמרה גברת דפני מהרצפה שמאחורי השולחן שלה, יש סיבה טובה לא לשמור על הכללים. אפילו בספרייה. עכשיו תזמין לי רופא. בבקשה, אני חושבת שנשברה לי היד. מרנקדי רץ להזמין רופא, אסור לרוץ! קרא אחריו גברת דפני. למחרת, העניינים חזרו למסלולם כמעט. היד השמאלית של גברת דפני הייתה אחוזה במתלה. הרופא אמר לה לא לעבוד קשה מדי. אריה יעזור לי, חשבה גברת דפני, אבל האריה לא בא. באותו בוקר. בשעה שלוש הלכה גברת דפני על פינת הסיפורים, מספרת הסיפורים, התחילה לקרוא. האריה לא היה שם. האנשים בספרייה הרימו שוב ושוב את העיניים מהספרים ומהמחשבים וקיוו לראות פרצוף צעיר מוכר, אבל האריה לא הגיע באותו היום, גם למחרת האריה לא הגיע, וגם לא ביום שלאחר מכן. ערב אחד נכנס מרנקדי למשרדה של גברת דפני בדרכו החוצה מהספרייה. אני יכול לעזור לך במשהו לפני שאני הולך? גברת דפני, הוא שאל אותה. לא, תודה, אמרה גברת דפני. היא הסתכלה החוצה דרך החלון, קולה היה שקט מאוד, אפילו יחסית לספרייה. מרנקדי כמעט את המצח כשיצא משם. הוא חשב שבטח יש משהו שהוא יכול לעשות למען גברת דפני. מרנקדי יצא מהספרייה, אבל הוא לא הלך הביתה. הוא הסתובב ברחובות הסמוכים, הוא הסתכל מתחת למכוניות, הוא הסתכל מאחורי שיחים, הוא הסתכל בחצרות ובתוך פחי השפעה, ואפילו למעלה על העצים. ובסוף הוא הגיע שוב לספרייה. האריה ישב בחוץ והסתכל פנימה דרך דלתות הזכוכית. שלום אריה, אמר מר נקדי. האריה לא הסתובב. חשבתי שאולי תרצה לדעת, אמר מר נקדי, שיש כלל חדש בספרייה. אסור לשאוג, אלא אם יש סיבה טובה. נניח אם ינסים לעזור לחבר שנפצע לדוגמה. האוזניים של אריה רעדו, הוא הסתובב, אבל מר נקדי כבר הלך לשם. למחרת נכנס מר נקדי למשרד של גברת דפני. מה העניין מר נקדי? שאלה גברת דפני בקולה החדש, השקט והעצוב. חשבתי שאולי תרצי לדעת שיש אריה בספרייה. גברת דפני קפצה מכיסאה ורצה במסדרון. מר נקדי חייך, אסור לרוץ! הוא קרא אחריה. גברת דפני לא הקשיבה. לפעמים יש סיבה טובה לא לשמור על הכללים, אפילו בספרייה. התורה מסיני, חברים. התורה מסיני, זה ניצוץ נשמת רבי נחמן, הוא מספר את זאת. כן, אחד האהובים עליי. אם לא האהוב שבכל ספרי הילדים. כן, מה אומרים?
צרפתי?
לא, זה ספרי העירונית בניו יורק. כאילו, זה לגמרי אמריקאי. והציורים, כאילו, זה אי אפשר לעשות בזה. כן, חברים, מה ראינו? מה שמענו? למה אתה צוחק, יואל?
למה?
זאת אומרת, למה? זה ברור שזה מישהו שלמדה הרבה גמרא, אז אי אפשר לכתוב את זה סתם. זה פרי של הרבה שנים של תלמוד. כן, חברים. מה? נו? תגידו איזה 2-3 אמירות ראשוניות, רק בשביל להתחמם, אחר כך אנחנו ניקח את זה.
מרגש
עד מאוד. מרגש עד מאוד, כי מה? קודם כל זה סיפור מרגש, אתה צודק. אבל למה הוא מרגש אותנו? כאילו, הרי מה מרגש אותנו? מה שמצליח לגעת בנו, נכון? מה שמקלף את הקליפה. למה זה מקלף?
המפגש בין התמימות או הפיריות של האריה לבין הנוקשות של האדם המערבי או מה שזה
יהיה? הספרייה, נכון. קודם כל הספרייה ישר יוצר אצל כולנו את הספרייה.
והוא לא ילד מורד שבא לפרק, הוא באמת לצור שלו מכאן.
נכון. אבל קודם כל, אז בואו נתחיל לפרק את המוטיבים. יש פה את הספרייה, שזה כמובן המקום המסודר, מלא החוק, והאות הכתובה, והנומוס, וההלכה, והספר, והמסורות, והכללים, אסור לרוץ, אסור לצעוק, נכון? וכשיש אריה והיא לא יודעת מה לעשות, היא אומרת, טוב, אין כללים, אז בסדר, כאילו, עד שלא תשאג, אני לא יודע מה, כאילו...
זה נכתב איזה חוק, אז כאילו...
זה... שנייה, רגע נגיע לשם. זה כאילו המקום, אם אתם זוכרים את הגריז, שאומר, טוב, אז אין חוקים ביחס למדינה, אז כן? אוקיי, אז שתהיה, אני לא יודע מה להגיד, כאילו, אין לי... זה לא בסדר, אוקיי, אז זה נוגד את אחד הכללים. זה תנועה ראשונה, מאוד חזק. האריה מייצא כמובן, בואו נדבר רגע על הסמל של האריה. אז דידי כבר אמר, הוא מגיע מבחוץ, נכון? הוא out of כלום, כמובן. מה עוד?
כוח.
המון עוצמה, נכון? המון אנרגיות, המון יצר. זה כמובן הכל פרשנות על שראו גוריה שיוצא מבית קודשי הקודשים, נכון? זה האריה, הגור של האריה. מה זה?
זה לא שואל?
לא, אתה מדבר על גמרא במכות, אני על גמרא ביום, שנינו צודקים. כן, מה עוד? איך?
הוא מאוד שימושי.
הוא מאוד שימושי, כלומר... הספרייה עושה. הספרייה, הוא בא לספרייה, אגב, זה מאוד עניין, למה הוא בא לספרייה? אבל בספרייה הוא מאוד מאוד רוצה לעזור. עכשיו, מר נקדי צודק, מסתדרו מאוד טוב לפני כן. הראיות לא שייכים לספרייה, זה הערה נכונה. אלא מה? אם מתורבטים אותו ורותמים אותו, והוא רוצה להיות טוב, אז הוא יכול לעשות המון 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 דברים.
זה דווקא הגיל לשלב הזה.
הגיל. כי?
אם כאילו... אני לא, אני כל איזה לא רוצה שתהיה פה, אבל בעצם אתה מועיל. בסדר. אז בוא תיכנס.
יש פה משהו שמראש כבר מכין את הסיטואציה של הכישלום, באיזשהו מובן. כי אתה לא באמת מתאים, אני לא באמת רוצה אותך. אוקיי.
לא, אבל כאילו, זה ש... איך הוא יכול להיכנס? כי אני מנצל אותך בסוף, כי אתה מועיל למערכת, כאילו. סתם, אתה יכול להיכנס, כאילו, אל תנקה, אל תסדר.
אוקיי.
זה מוטיבים של הגירה אולי.
אוקיי, אוקיי, אוקיי. בואו נלך עוד הלאה. מה אתם רואים על מרנקדי כמובן? מרנקדי הוא כמובן הנוקדני, ומה הסיפור שלו?
מעצבן.
הוא מעצבן אותך. הוא האיש של הכללים, נכון? הוא האיש שאם לא כתוב בכללים אז זה לא בסדר, וזה לא...
הוא איש ההיגיון שמאחורי הכללים.
כן, הוא איש, הוא גם מבין את ההיגיון שמאחורי הכללים. ומה שובר אותו בסוף?
העצב של...
שהיא עצובה. כלומר, בסוף הוא אוהב אותה. קשה לו עם זה שהיא עצובה, אז הוא רוצה להביא את האריה. אבל איך הוא מביא את האריה? זה החלק הכי יפה בסיפור. יש כלל חדש. כלומר, ופה זה אחד הקטשים המאוד מאוד מאוד חזקים. הרי ברור לחלוטין שגם האריה, זה הדבר היפה בסיפור הזה, וגם מרנקדי, מבינים שניהם שמה שחשוב זה הכללים. האריה מבין את זה, והוא מוכן ברגע האמת למסור את נפשו. לצאת החוצה מהעולם הטוב שאליו הוא הגיע, להפשבת בקור ובגשם מבחוץ אל הארץ שהוא לא יכול להיכנס אליה, ולוותר על העולם הבא. למה? בשביל מר דפני, גברת דפני, בשביל היד השבורה שלה, כי צריך לקרוא לו. והוא מבין באותו רגע, זו התמונה הכי יפה בספר, יש שם כמה תמונות הכי יפות בספר, שמרנקדי הולך מהר ולא רץ כדי להגיע אליה, והוא מסתובב, מרכין את ראשו ויוצא החוצה, זה ממש אחור באחור. הוא מבין שיש לזה מחיר, כי הכללים הם יסוד הבית. הספרייה לא עובדת בכללים, והוא הולך. והוא מפר אותם והולך, ומרנקדי מבין גם הוא שהכללים הם יסוד הבית, ולכן כדי להחזיר אותו, מה הוא עושה? הוא מנסח כלל חדש. יש כלל חדש, אז זה בסדר. זה מסגר, הכל מסגרת הכללים, כל את זה בכללים זה בסדר. וגברת דפני, הלא היא מנהלת הספרייה, הלא היא התגלמות השכינה בכבודה ובעצמה, מה היא? פשוט, נכון? מה היא? היא מבינה משהו אחר. מה היא מבינה?
ההיגיון,
ההיגיון של הכללים, מה עוד היא מבינה? שיש דברים יותר חשובים מהכללים. היא בעצם, ברמז מטרים בסיפור, היא מתקפלת כבר פעם אחת קודם. מתי? כשהילדה הקטנה אומרת לה, אם הוא יבטיח להתנהג יפה מחר, תתני לו. הופ, 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 הופ. מה זה המשפט הזה?
אנחנו לא מכירים בסך, תגיד אותה.
מה?
לא גידלנו אף פעם ילדים, אז לא, אנחנו לא יודעים את הפיר.
לא צריך ילדים.
אם הוא יחזור בתשובה.
הילדה הקטנה אומרת לה, אם הוא יחזור בתשובה, הוא יתנהג יפה מחר. את מוכנה? עכשיו, אתה שואל תשובה? מה תשובה? שאלו לחוכמה חותם העונשו, אמרה, הנפש החוטאת תמות. שאלו לתורה חותם העונשו, אמרה, יביא קורבן ויתכפר. שאלו את הנבואה חותם העונשו, אמרה, לא יביא קורבן ויתכפר, חטאים תרדוף רעה. שאלו לקדוש ברוך הוא חותם העונשו, אמר, יעשה תשובה ויתכפר. הקדוש ברוך הוא עובד בניגוד לכללים, שהוא טבע בעולם, שכתובים בתורה, בלי קורבן, עם קורבן, לא לפי הכללים, כן לפי הכללים. אתה תהיה בסדר, אתה מתנהג יפה, אתה מתחרט, הרי מסתכל עליה עם העיניים שלו, נכון, זה כתוב שם. אז צריך לדייק פה בטקסט, כמו גמרא. היא אומרת, הרי הפסיק לשאוג, הוא הסתכל על גברת דפני, גברת דפני הסתכלה עליו, אחר כך היא אמרה כן. המפגש, נכון? עיניים בעיניים, פנים בפנים, כשם שבא לראות כך בא להיראות, הקדוש ברוך הוא אומר, בסדר.
זה נשמע תוספת
מבוחרת. המסורת הבבלית. זה, לא זה העניין. היא כבר פעם ראשונה מגלה חולשה, ומרנקדי מה אומר לעצמו? לא, 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 לא. אריה ששאג פעם אחת, ישאג פעם שנייה, הוא לא יודע לשמור על כללים. הוא צודק. אריה הזה ישאג פעם שנייה, הוא לא יודע לשמור על כללים, אבל גברת דפני מבינה מה שמרנקדי לא מבין עד סוף הספר. שמה? שלפעמים, לאט לאט, שלפעמים, אנחנו לא חסות שלום, כן? צריך לדייק. לפעמים יש סיבה טובה לא לשמור על הכללים, אפילו בספר. וכל השיעור שלי על עבירה לשמה מונח פה, בספר הקדוש. בסדר? כי, איך שאומרים עבירה לשמה, אז התגובה הראשונית, הדתית וההלכתית, אומרת, מקסימום. אין דבר כזה. שומרים, הלכה. קיימים מצוות. אתה רוצה לעבור עבירה? למשל, תנו לי דוגמה של עבירה לשמה מפורסמת.
פנחס,
אוקיי, פנחס.
זה לא
מהשילוח? כן, לא, מהשילוח לא עושה מפורסם. פנחס, עשה עבירה לשמה, נכון? מהשילוח אומר את זה אולי על זמרי, זו שאלה קצת יותר מורכבת. אז עזוב רגע, אחד. אבל בוא נדבר על פנחס, פנחס עושה משהו לא לפי החוק, נכון? מה הפתרון ההלכתי הקלאסי להגיד? זה כן לפי החוק. יש הלכה כזאת שנקראת קנאים פוגעים. יעל, יש את חבר הקני.
אסתר.
אסתר, חשברוש. עושה שם כל מיני דברים, מה הפתרון? מה אומרים הפוסקים, עוד פעם, שחוזים במידת הכללים, מה הם אומרים? קנאי הלכתית, אם, לצורך הכלל, זה מזמני, זאת אומרת, קרקע עולם זה מותר. כלומר, הם יוצרים את הקונסטלציה ההלכתית שתהפוך את זה לבסדר. ואז, זה כלל חדש, נכון? ומכיוון שזה כלל חדש, שלפעמים מותר לצעוק בספרייה, אז... אז הכל אפשר לחזור לספרייה, ומה שחשוב זה שהכללים יהיו חזקים. ככה בדרך כלל עובד האדם הדתי. אבל יש עוד שני טיפוסים בתוך המשחק. יש את האריה, שמה? שזה זר לו, וכשהוא שואג, הוא מכפיף את עצמו לכללים במובן הזה שהוא מבין שאלה הכללים מחד, ומאידך, הוא מוכן לעבור עליהם. כי? הוא מבין שלמישהו נשברה היד. אמרת הכל. הוא מבין שלמישהו נשברה היד, והוא מוכן לשלם את המחיר. ולעבור עבירה. ולא לצפות לצלש אחר כך. פנחס לא חיכה לקבל את בריתו שלום של הקדוש ברוך הוא. הוא היה מוכן שיסכלו אותו על רצח, לפי הקריאה הזאת. אדם עובר עבירה לשמה, במובן הזה, אדם שפורץ את המסגרת, יודע שהוא עושה מעשה לא בסדר מבחינת החוק. אז למה הוא עושה אותו? למה הוא עושה אותו? אם הוא לא מאמין בחוק והוא כופר בו, אז בסדר. אם הוא יודע שיש מצבים שכמו שגברת דפני יודעת, שלפעמים יש סיבה לא לשמור על הכללים, אז הוא עושה... הוא לא חושב ככה, הוא יודע שהוא עופר את הכללים, הוא מרכין את ראשו ופוסע לעבר הדלת. מה זה?
זה מה שצריך לעשות.
למה? אתה צודק, למה? בשם מה הוא עושה את מה שהוא עושה?
הסיפורים התנכיים זה בשם כלל ישראל?
כלומר, בשם... בוא... נדבר על זה רגע בכותרות קצת יותר רחבות.
להציל את הסיפור, שהסיפור לא יקרוס.
כלומר, כן, שכוח. כלומר, בשם, אפשרות אחת, בשם...
רוח
הספרייה עצמה. זה אפשרות אחת. כלומר, אני רוצה בטובת הספרייה, ולטובת הספרייה אני עובר על הכללי, אני משלם את המחיר, והספרייה מרוויחה מזה. למשל. עכשיו, זה קצת מוזר, איך יכול להיות שזה לטובת הספרייה, אם זה בניגוד לחוקים. אבל אתה אומר, אוקיי, זה מסתדר, זה אפשרות אחת. זה אפשרות אחת, בואו ניתן דוגמה, עת לעשות להשם, פרו תורותיך. שזה תירוץ מבחינת הרמב״ם, עקבות הגמרא בתמורה, לרבי, לכתוב את המשנה. נכון? אסור לכתוב את המשנה. למה? כי כותבי הלכות כשורפי התורה. זה הורס את התורה, להעביר את התורה מתורה שבעל פה לתורה שבכתב. אוקיי. את עשות להשם, פרו תורותיך, מה לעשות? לפעמים, עליו יכתוב הלכות, להיחשר כשורפי התורה, כדי שתהיה תורה, מה לעשות? אין ברירה. אז אני עושה משהו שהוא לא בסדר, אבל אני עושה אותו לשם הסיפור הגדול, קראת לזה, לשם עם ישראל, או לשם התורה, משהו כזה. אפשרות אחת. איך עוד אפשר להסביר את הצד הזה של האריה, את האווירה לשמה, איזה עוד תנועה זאת? כי מה שאמרנו עכשיו זה כאילו יוצא מההלכה, או יוצא מהספר, אבל דואג לספר, דואג לעולם של הספר. איך עוד אפשר להגיד? אולי. למה הוא חושב שזה הדבר הנכון לעשות, מר אריה?
זה
חנק הספרייה, כלומר, עומד פה ערך חיצוני לכללים, שהכללים יכול להיות שהם היו מנסחים אותם מראש, במובן הזה חושב לעצמו האריה, יכול להיות שהיו מנסחים אחרת, אבל הם לא מנוסחים אחרת, אני לא מחפש כלל חדש. וכרגע הערך הזה שעומד מול, הוא בעיניי גובר על החוקים, או הוא הדבר הנכון לעשות, אני מוכן לשלם את המחיר ולעשות אותו. כמו אדם שאומר, אני, לא יודע, עושה מרי אזרחי במדינת ישראל כנגד, התנתקות, או פגיעה בעובדי הקבלן, לא אכפת לי, ואני מוכן ללכת לכלא. אני מבין שזה לא בסדר מה שאני עושה, אבל אני רוצה להשמיע קול, ואני מוכן ללכת לכם. מוכן לשלם את המחיר. אני יודע שזה לא בסדר, אבל זה חשוב מספיק בשביל שאני אעבור עליכם. זאת כבר הנחה מובלעת, והיא חמורה מאוד, צריך לדבר עליה, שהחוק לא זהה עם הערכים המוחלטים הנכונים. יש אולי ערך שניצב מחוץ לחוק, לפחות כרגע, ושהחוק לא מצליח לפתור אותו, ויכול להיות שהערך הזה נכון יותר, צודק יותר, אמיתי יותר.
אז הסיפור הזה, הכאב או הסבל.
כן.
כאילו, בתוך ההלכה אני מרגיש שכאב וסבל זה כן מוכל. כאילו, זה לא ערך שמתנגש.
לא מתנגש.
הוא מתנגש, אבל הוא לא עליון יותר. זה הסיפור ההלכתי.
לא, אבל אם מישהו יש כאבים בשבת והוא רוצה לא יודע, בעצם מותר לקחת שאני לא יודע.
עכשיו אתה שואל אם מותר, זה כבר שאלה הלכתית. אתה שואל האם בן אדם יבוא אל הרב ויגיד לרב, אני אתן לכם דוגמה, בסדר? אני כאילו קצת בבוך כי אני לא חושב שזאת ההלכה, אבל לצורך העניין. זוג, שמעתי על זה מאחד מחבריי, שיש לו קרוב משפחה, שלומד באיזו ישיבה חשובה, נשוי, נולד להם איזשהו ילד או ילדה, ואחרי הלידה אישה הייתה בדיכאון אחרי לידה וככה, והוא הלך לרב וביקש אישור להשתמש באמצעים למניעת הריון. והרב אמר לו שמבחינה הלכתית אסור. בסדר? אני לא חושב שזה נכון הלכתית, אבל בואו נשים רגע בצד הדיון. נגיד שזה מה שההלכה אומרת. עכשיו, יכולה האישה להגיד לעצמה, או יכול האיש להגיד לעצמו, זאת ההלכה. אלה הכללים. ככה עובד לספרייה, אבל כדי להציל את הזוגיות שלי, בתשובה הראשונה שדידי, כדי שנוכל לקיים בית של תורה ומצוות, רוצים לעבור על זה עכשיו לשנה. זה מה שאתה אמרת. אני עושה את זה בשביל התורה, את לעשות השם פרק תורתך. אפשרות אחרת, אולי כמו שנתנאל אמר, זה, יש כאן ערך, הסבל של האישה שלי, הכאב שלה או משהו כזה, והוא בעיניי יותר, יותר חשוב לי מההלכה. כרגע. ועונש, אני מוכן לשלם את המחיר. אחרת אני לא אריה, אני לא יוצא מהספרייה. יש עוד אפשרות. מה מניע את האריה? כלומר, הוא רוצה לעשות את מה שהיא רוצה. עכשיו, היא לא אומרת לו לעבור על הכללים בספרייה, אבל היא אומרת לו, זאת אומרת, היא מצליחה להגיד משהו שהוא שומע שהוא מעבר לספרייה, הייתי אומר, הוא לא רק נענה לאמירה שלה, אלא, אני מוסיף פה עוד משפט אחד, לא בטוח, זה מה שהתכוונת לומר, אני חושב שהוא אוהב אותה. נכון?
אריה
את הספרנית. הראשית. הוא אוהב אותה לא אהבה זוגית. הוא רוצה בטובתה. היא חשובה לו יותר מהספרייה, מצידו שתשרף הספרייה, אני מקציתי.
מה היא אמרת? איך נקרא למר דפני?
נקני, כן. כן, נקני. חלילה. כלומר, יש מקום מסוים...
היא ידעה שהוא לא יכול לקרוא ל...
עכשיו אתה כבר נכנס לפרשנות, זה מחלוקת גרסאות, מחלוקת גדולה מאוד בשאלה, האם היא ידעה שלו, והיא בעצם רצתה שזה מה שהוא יעשה, מצוין, 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 או שהיא לא ירדה עד הפרטים הללו, ויכול להיות שהאריה אחר, עם זקן קצת יותר ארוך, היה יושב ועושה עם האצבע ומחפש איזו שיטת גרמה, לקרוא לו באופן... יכול להיות, יש כל מיני פתרונות כשההלכה לא מסתדרת.
אבל האהבה
של האריה קלקלה את השורה, ואני אלך עם אולי מה שאמר אוריאל, האהבה וההבנה שלו שזה מה שהיא רוצה. וכאן אנחנו מגיעים למצב עוד יותר פרדוקסלי וחמור בין האדם הדתי, שמה? שיכול להיות שרצון השם הוא לא לשמור על החוקים. עכשיו זה יכול להיות, הקדוש ברוך הוא רוצה שנשמור על החוק? אולי זה ככה.
דווקא
יותר נוח מהערך החיצוני. זה כאילו נמצא בתוך המערכת באיזשהו מובן.
זה האמירה שבפעם ראשונה שאתה שומע, אתה עם מדינה במלא אנרגיה. כאילו... אז כל מה שאני רוצה זה בעצם מה שהשם...
לא, הפוך, 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 הפוך בעיניי. להגיד שאתה צריך לעשות רק את... זה הנקודה עם האיש ביצר, שאנשים חושבים שהאיש ביצר נותן פתח לעבור עבירות. הפוך! הוא אומר לך, תקשיב טוב. הכי קל זה ללכת לפי החוק. זה נמוך. זה למי שקשה לו, מי שחלש. הוא לא יודע מה נכון, מה לא נכון, מתלבט. אז זה מה שכתוב, כמו על החוק, כמו על הכללים, מה אתה עובר לי על הכללים? אם אתה מספיק בטוח, מספיק מאמין, מספיק כן עם עצמך, מספיק מסיר את הנגיעה, מספיק מברר את הבירורים, שזה באמת רצון השם? אז, אבל אם לא, אני לא אומר, לא, 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 תדע, שמור על זמן התפילה.
כן, כן,
אני, אוקיי, אבל היה לי חשוב להגיד. הלאה, רב נחמן בר יצחק.
למה היא לא מחפשת את האריה בסוף?
למה מה?
למה היא לא מחפשת את
האריה בסוף? זה קושייה
ש... זה בשביל ללמד את מרנק.
מהחלל הפנוי. רגע, רגע, אתם מהר לענות. למה היא לא מחפשת את האריה בסוף? מה אתם אומרים? סליחה. היא רוצה שמרנק יחפש אותו כדי שהוא יעשה תשובה גם. היא מאמינה בכוחה של תשובה.
סוף הכללים.
היא גם כן כבולה לכללים.
מה, הכללים לא לחפש אריה?
אני חושב...
לא, הכללים הוא עבר הכללים.
היא נשמעת הספינה, כאילו.
אני קודם כל רוצה, אני אגיד לך מה התשובה האמיתית. עכשיו ראיתי את בבואתה של גברת דפני בחלון, ואני אגיד לך מה התשובה האמיתית. היא לא מחפשת את האריה כי היא מרגישה המון רגשות אשם, שזה בגללה בעצם כל הסיפור, והיא לא רוצה להסתכל לו בעיניים, זה קשה לה. היא לא יכולה להתמודד עם זה.
וצריך
שאריה יבוא לבד.
יכול להיות שהיא רואה גם את האריה בחלון.
אני מסתכלת
בחלון ובסוף הוא מוצא את האריה בחלון.
נראים פה דברים שלא נאמרו מימי מתן תורה.
אבל
אתה נראה
חשוב
לבד. מה זה?
הדמות של מרנגד היא נילגת קצת בנסח כלל חדש. לפחות לדעתי.
אוקיי.
והאמירה בסוף שלא גברת דפני תבוא בעצמה, אלא חייבים את המעשה הנגד של הכלל החדש, ניסה אותנו לסיטואציה מורכבת שאנחנו נמצאים בה, שצריך את הפוסקים האלה שיעשו את התרגיל אחרי זה בשביל להכניס את זה, כי הקדוש ברוך הוא לא יבוא בעצמו להגיד לנו טוב.
כן, כן. אני שומע, אני רוצה להציע פה מדרש שאומר אחרת. מה שעה?
3:10.
ויקרא רבה. ישבתי אני ויראה את כל העשוקים. יכול להיות שאתם מכירים את המדרש הזה, ואם אתם לא מכירים את המדרש הזה, אז טוב שקמתם הבוקר. ישבתי אני ויראה את כל העשוקים. דניאל חייתה, דניאל החיית, שהוא אחד מהמוראים הלא מוכרים, ספק אם הוא היה המורה, והמקור היחיד שאנחנו מכירים שמו, יש עוד אחד אולי. פתר קריי בממזרים. כלומר, הוא הסביר את הפסוק הזה כפסוק שמדבר על ממזרים. והנה דימת העשוקים, כלומר, אבותם של אלו עוברי עבירות ואילין עלובה היה, מה אכפת לאון? כך אביו של זה בא להערבה וזה מחתה, ומה אכפת לו? ואין להם מנחם, אלא מיד עושקיהם כוח. המשך הפסוק, ממשיך דניאל חייתה ואומר, מיד סנדרין גדולה של ישראל שבאה עליהם מכוחה של תורה. הוא מרחק קטן. כלומר, הסנדרים מרחקים אותם, למה? ככה כתוב בתורה, על שם, על שום, לא יבוא ממזר מקהל השם. ואין להם מנחם, אמר הקדוש ברוך הוא, עליי לנחמן. צודק. לפי שבעולם הזה יש בהן פסולת, אבל עתיד לבוא אמר זכריה, אנא חמיתי, אילו קורסבן כולו דאב נקי. כן, הכיסא כולו מזהב נקי. ידע הוא דכתיב, ראיתי והנה מנורת זהב כולה וגולה על ראשה טרן המוראין. אחד אמר גולה, אחד אמר גואלה, מנד אמר גולה שגולה לבבל וגולת שכינה עם העין, ומנד אמר גאולה פרוקה, לא חשוב. בקיצור, זה סוף המדרש. כלומר, אומר הקדוש ברוך הוא, וראיתי את דמעת העשוקים ואין להם מנחם, מיד עושקיהם כוח, העשוקים שאין להם מנחם, זה הממזרים העלובים, שמי שעושק אותם, זה הסנדרין. שעושקים אותם ומגרשים אותם, כי ככה כתוב בתורה. והקדוש ברוך הוא אומר, אני אנחם אותם. אני לוקח עליי את הסיפור הזה. עכשיו, מה כתוב כאן?
שהקדוש ברוך הוא רוצה משהו אחר מה...
אבל הוא כתב את התורה.
אני אפילו פה פסוק.
לא? כאילו, זה הוא כתב את התורה, מה זה? זה כתוב בתורה של הקדוש ברוך הוא. לא יבוא ממזר מקהל השם. אז הוא כתב, אז מה אתה רוצה מהסנהדרין בכלל? אתה אמרת.
יש גם את העמדה שבקורח, אנחנו עם אישה ענייה, שהכהנים לוקחים את ה...
משאיר
אותה ביקום, וכוח אומר
להם,
עד מתי?
נכון.
אבל
הקב"ה לא מתערב שם. הוא מתערב, הוא שורף אותו. הוא פותח את האדמה ומכניס אותו פנימה ושורף את כל ה-250 איש מיד. נכון? אנחנו נדבר על זה אולי בשבוע הבא או מתי שם. יש לי מה להגיד על זה, בהקשר של הרמב״ם שאני רוצה להביא בפעם הבאה. או אחריה, אני כבר לא יודע מה נספיק עליו. מה הסיפור של המדרש הזה? יש כאן, בואו נגיד את זה, יש כאן אמירה ביקורתית של מישהו או המורה, או הוא לא המורה, אבל זה שזה נכנס לתוך ויקרא רבה, זה כאילו, זה ככה. שמה הוא אומר? אתם עושקים אותם.
והקדוש ברוך הוא
לא איתכם. אומר המדרש במקום אחר, אותה תקופה, אבל ארץ ישראל, המוראים ירושלמים, אומר המדרש, והאלוהים יבקש את נרדף. רשע רודף רשע, ואלוהים יבקש את נרדף. רשע רודף צדיק, ואלוהים יבקש את נרדף. צדיק רודף צדיק, ואלוהים יבקש את נרדף. צדיק רודף רשע, ואלוהים יבקש את נרדף. הקדוש ברוך הוא שמאלני. הוא עם החלשים. הוא עם אלה שבוכים. אבל מה זה אומר על ההלכה? מה זה אומר על ההלכה? תשובה אחת, מה תגיד? דתי לבוא. זו תפילה של רבי דניאל חייתה, שהיה כנראה מקובל בלילות וחיית בימים, והוא מתפלל על השכינה שתתגלה, ולעתיד לבוא יהיה מנורת זהב, ובמציאות שלנו היום זה מה יש, ככה זה עובד. זו תשובה אחת אפשרית. תשובה שנייה אומרת, נגד ההלכה, להרוס את ההלכה, להקים מוסדות אחרים, אבל קשה לומר אותו. תשובה שלישית, אומר הרב עובדיה, מספר הרב בן אילם, סיפור מדהים. ספר רבן אילאו, הגעתי אל הרב עובדיה יוסף יום אחד במסגרת כתיבת הספר שלו. הרב בני הרי כתב דוקטורט וספר על הרב עובדיה. והוא שיתף את הרב עובדיה בתובנות שלו, הרב עובדיה היה מבסוט ממנו. הוא כאילו הבין אותו נכון. ופעם אחת הוא בא והוא רואה המון המון אנשים מסביבו של הרב עובדיה, וכולם שמחים וצוהלים ושותים לחיים ובוכים ומתרגשים וכו' וכו'. אחרי שהם הולכים, אז הוא שואל את הרב עובדיה מה קרה. אז הרב עובדיה לוחץ, מחזיק לו את היד ואומר לו, אתה רואה פה את היד שלי רטובה? אתה מרגיש היד שלי רטובה? אתה יודע ממה זה? אומר לו, כן, נשקו אותך, בחו לך על היד, כל האנשים, מה קרה? זאת אומרת, זאת משפחה שעלתה ממדינה מחוץ לארץ, והסתבר אחרי שנים שאומרים שהאימא של הסבתא שלהם הייתה נשואה לזה מישהו, ובעצם היא לא התגרשה. קיצור, היה כל ממזרות על המשפחה הזאת. ועבדתי ועשיתי וניסיתי וככה וככה, והצלחתי היום להוציא פסק הלכה, פסק דין, שמתאר אותם ומתאר אותם לבוא לקהל. ואז הוא אומר לו, וראיתי את אימת העשוקים ואין להם מנחם, ואני אנחם.
ככה הרב עובדיה?
ככה הרב עובדיה. כלומר, הרב עובדיה אומר לעצמו, המדרש הזה הוא לא מדרש שאומר, הוא לא מדרש שאומר, זאת ההלכה ויש חוץ הלכתי. הוא מדרש שמפנה אליי כרב עובדיה, אצבע שאומרת לי, תהיה נציגו של הקדוש ברוך הוא עלי האדמות, תפתור את הבעיה הזאת. עכשיו, זה פלונטר, כי איך הוא פותר את הבעיה? בתוך ההלכה. אבל יש לו מוטיבציה, יש לו מחויבות לחלש, לבוכה. אז זה עבירה לשמה, זה לא עבירה לשמה, אני לא יודע. אני לא יודע. אנחנו נעצור כאן, בסדר? נשאר במתח. מסוים, ונמשיך לדבר מהמקום הזה בדיוק שהפסקנו, בעזרת השם, בעוד הרבה זמן.
כי בשבוע הבא שבועות, יום רביעי, בשבוע אחר